קיצור, זה...
לא, לא עושים לי בקיצור. דף, בא בקאמרה, שיעור...
בוקר טוב. תגידו, אני רק תוהה איפה אתם נמצאים, נראה שזה כאילו שיעור פתיחה, כביכול, אבל כבר יום שלישי. נראה לי כבר ראיתם הרבה דברים, אז מאיפה אתם נמצאים? תגידו, אני אפשר לדעת איפה להתחיל.
אני לימוד יחסית בהתחלה.
על מה ראיתם?
אני לימוד יחסית בהתחלה, ואתם...
אז זה בהתחלה?
זה אומר שאפילו את כל הגמרא לא עברנו עליהם. אבל זה פתיחה שהיה, לא צריך להתקל בגלל.
אני אראה לכם לקראנו את הגמרא הקרובה.
שלוש
פעמים,
אנחנו...
כן, קצת
מאמרים.
נכון,
קצת מאמרים.
למאמר
ששלחת
על הגמרא.
אני לא
קראתי,
תודה. קצת מקבילות. כן, מקבילות מקורות ראיתם?
טיפה, לא מספיק.
הרבה יותר מוקדים על הגמרא, שבכמה פעמים. כאילו בסגר, מבנה.
כן, את הסוגיה דווקא.
מהסוגיה ביום הפאבלי, גם על השלמי. קצת את המאמרים, ואיך הראשונים.
אוקיי. זה היה זה?
גם. ניתן דרך פאבלי, עכשיו קצת שאלות.
שאלות זה טוב. אני אגיד שאותי...
זה מאמר של גילת גם, של הרבה.
מה, על הסגולה?
לא, יש מאמר של סגולה של האב בביתות.
מה, כלום איזה? יש לו שני מאמרים שמתחילים בכלום, ואז זו שאלה ארוכה ממש. או יש לו כתרות מרומת למה... קיצור, אני אגיד שהשאלה המרכזית שכאילו הנחיתתי לפחות בכניסה לסוגיה זה המעבר מהחבלה, כאילו המעבר בין שני, מה שהרגשתי כאילו חטיבות, או לא יודע אם נכון לומר חטיבות בגמרא, אבל זה מקבץ של סוגיות, במשנה נראה לי זה יותר נוכח, יש את היחידה של משנת א' ב' שמדברות על חמשת התשלומים, ובהם בעצם עסקנו בחמשת התשלומים, וזה כאילו נושא כזה קלאסי, ו... גם הסוגיות, יחסית סוגיות לא ארוכות מדי, אבל הן כאילו בנויות טוב, וזה אחלה כאילו חטיבה ללמוד, היא פותחת את הפרק, היא מאוד דומיננטית. ועכשיו התחושה שלי גם בפרק הגמרא וגם במשנה, כשלמדנו את המשנה, משניות ג' עד ה', הן בנויות יפה, כאילו באופן הזה חייסטיקה, זה ברור שיש פה איזושהי יחידה כלשהי. אוקיי, חריגי, כאילו איך אתם, אפילו הנושא של היחידה הזאת הוא קצת מוזר, נכון? כאילו יחידים. חריגים. מה זה?
עבדים ומה קוראים
בעל קלוגים? יש שם עבדים, יש שם גם אלו שפגיעתן רעה.
השור.
חובל בהוריו. השור זה כאילו, עוד אפשר לראות את זה נגיד כחלק מה חמשת התשלומים, נגיד משניות א' ב', נניח. אבל אגב, הגמרא מדלגת על זה, נכון? היא מסיימת את בושת. היא אומרת, סיימנו את התשלום החמישי. זהו, סיימנו את חמשת התשלומים. זה כאילו, והיא מדלגת הלאה. וגם בגמרא פה, הסוגיות עכשיו שיבואו, יש פה בעצם, יש עכשיו את הסוגיה הזאת של חבלת ילדים, או חבלת קטנה. אחרי זה יש סוגיה של על חבלת עבדים קצת, בושת, אין בושת לעבדים. עבד כנעני. עבד כנעני, חיי סבות. זה גם, זו סוגיה קטנה. ואז מגיעה סוגיה ארוכה וקצת מוזרה על קרקע ופירות, שזה קשור לחבלה בעצם באשתו. שהתוספתא אומרת, החובל באשתו מוציאים את התשלום הנזק שמשלמים ועושים זה קרקע ופירות, לאישה יש קרקע והבעל אוכל פירות. מין איזה שלוש סוגיות, לא ברור כאילו בדיוק כל כך. הבת קטנה, כאילו בעצם יש פה בת עבד ואישה. בת עבד ואישה.
אתה מדבר עכשיו על הגמרא בהמשך?
כן, נדבר כרגע על הסוגיות בהמשך. משם אחרי זה הגמרא כבר מגיעה אל החלק השני של הפרק, אל הכנסות, התוקע לחברו, כנסות, אחרי זה היא מתפרעת בסוף עם הגדות מאוד מוצלחות כדי לראות. ולכן כאילו פה התחושה שלי הייתה זה מין כאילו קצת חוסר צורה, כאילו מה קורה פה בדיוק? מה... אפשר כאילו לקרוא את זה, אני חושב שהמלכוד הקלאסי בטח יהיה לקרוא את זה, וחמשת התשלומים עוד שומטים עלינו, ולקרוא את הכל כאילו, איך אנחנו מתייחסים לחבלות, מה זה? תמיד חמשת התשלומים, זה הדבר עליו אנחנו מדברים, מי מקבל מה. ופה נקודה מעניינת, אפשר אולי להתחיל בעצם קצת מלהסתכל באמת במשנה בתוספתא. תסתכלו על ה... תפתחו את הפרקים של משנה בתוספתא. בתוספתא זה פרק 9, מומלץ לראות את התוספתא. לא, לא, בא עוד בחובל, בפרק החובל.
פרק 9?
פרק 9. אז שוב, אז אפשר, מי שכאילו לא זוכר בדיוק איך, כאילו לא מחזיק את זה בראש, אבל באמת את ג' הדי, סתם להסתכל עליו, ואם תסתכלו בתוספתא, בתוספתא פחות אנחנו מוצאים את הדומיננטיות של חמשת התשלומים, גם הכנסות על הביזוי, שעלו קצת פה בבושת, מופיעים טיפה בסוף. מה שתופס את רוב הנפח בתוספתא, זה דווקא עיסוקים כאלו, עיסוקים בחבלת ילדים, עיסוקים בחבלה של חובל באשתו, חירש שוטה וקטן, חבלת עבדים. אגב, סתם, לא יודע אם זה הטריד אתכם, אבל התורה אומרת, יש לה דין מיוחד על חובל בעבד, שהוא יוצא, נכון? יוצא בשן ועין, ובמשנה הוא לא מופיע.
חובה זה לא חוקה. חוקים תשו, חבל אותו
במקום
אחר.
לא ברשב. לא ברשב, זהו. גם התוספתא פה היא מוזרה קצת. אבל זה תופס הרבה יותר נפח בתוספתא. ולכן, תגידו אתם, אבל איך אתם מרגישים את עכשיו את התחום שאליו נכנסנו?
כאילו זה מכניס את כל זה לתוך מערכת התסכים. אז מדובר פה על כל האנשים שהם, קצת אנשים שהם איזשהו חסות מבונים של אדם אחר. שמשל, באיזה אופן אנחנו נכנסים את
המערכת של חברות לתוך היחסים המונים האלה שלו?
חוץ
מיום כיפור
עלינו. כן, אז זה בעצם נכנס לתחום אחר, לתחום האיסורי. כאילו החבלה נמצאת בטווח שבין האיסור ל...
כן, אני חושב שיש שם את האבי ואימו בהם. הרי חובל באבי ואימו, שזה באמת שם, יש שם איזה משחק של המשנה עם כאילו, סוג של כינוי כדרה דומים. אבל בכל אופן, באמת, מהמקום הזה גם הכוונתי כאילו למאמר של המינה, איך קוראים לה? מירה בלברג, וגם את ההקשר של המשפט הרומי. כי באמת, הפתח שלי היה את זה, ובעצם אולי גם הייתי צריך להפנותכם לפילון. אתם מכירים את פילון על הרזיקה במבושב? כשפילון מפרש, הוא אומר, מה הסיפור של הרזיקה במבושב? הוא אומר, הסיפור פה, למה מתייחסים בכל כך חריפות לאישה שיוחזת במבושב? כי יש פה חצייה של מרחבים. האישה צריכה להיות בתוך משק הבית, בפנים, מדבר עם האנשים, החברות שלה, מסביב לבאר. אם היא באה ומתערבת במאבקים של הגברים, בתחכים הפוליטיים שלהם במרחב הפומבי, זה כאילו מה שחמור. הסיפור של, של, של חציית המרחבים. ולי מה שכאילו פתח את הפתח לקרוא את ההקשר הזה, זה, פה אני חושב יש הרבה מה להעמיק ולראות, זה המרחבים באמת. כאילו, ופה אתה חושב בעצם חמשת התשלומים מדברים על, מדברים על אלימות, אבל מתאר את זה באופן מאוד מופשט ויפה, נכון? בא בן אדם א', נותן חבלה לבן אדם ב'. לכאורה הם זרים, אלם, הם שווים, נכון? הם, כאילו, אלם איזו היררכיה ביניהם, ואז כאילו מבודדים איזה חמש תשלומים. הכל קורה באופן מאוד סטרילי. ותום שחשבתי על זה, בעצם אלימות לרוב לא קורית ככה. תחשבו על אלימות ש... על, תחשבו על, על מקרים אמיתיים שמגיעים לבית משפט, או אלימות שאנחנו מתקלים בה. היא תמיד, אני חושב שזו התחושה שלי, היא תמיד נמצאת בתוך מערכת יחסים כלשהי. חשבתי כאילו אפילו לעשות איזה מין תרגיל כזה של אפשר לחשוב על סתם אלימות, ככה באופן מופשט, תחשבו, קחו פה מישהו, תחשבו על מישהו שאתם מכירים, שאתם נמצאים איתו בקשר בתוך מערכת יחסים עם היסטוריה, ותחשבו על מצב, סיטואציה שבו תגיעו לזה שתלכו איתו מכות. תחשבו על מישהו ספציפי. כאילו, תחשבו על הסיטואציה הזאת, אני חושב שפה האלימות היא, יש לה הרבה יותר, לא יודע, מיץ, איך אני מרגיש את זה.
אפילו אתה אומר, אתם לא נעים, אבל אתם שומעים שרוב הבית ההתוויות המיניות קוראים אנשים שהאישה כבר הכירה בעבר, או גבר הכיר בעבר.
כן.
נתונים מדברים על זה שהיום היא אפילו נקייה, שלא הכרתי, פגש אותי ברחוב, לא על זה אנחנו מדברים. כולם בתוך קונטקסט, כולם בתוך הקשר.
כן. לגמרי. זה... מה אתם אומרים כאילו על ה...
אני אגיד, אני רוצה להגיד, בניגוד לכל מי שאני לא חושב שזה לוקח אותנו לדיון לאומני, אלא לוקח אותנו לדיון אולי סוציאלי. אז אנחנו הולכים את חמשת התשלומים, ובעצם, בהצגה גם שהצגת את החטיבה השנייה, אנחנו בעצם מכילים אותם על חלשי החברה, על העבד, על האישה, על האישה בתוך בה, כאילו על מערכות יחסים שהן חלשות יותר, שהן כמעט מישהו מובחן יותר. את חמשת התשלומים, במקרים שאנחנו מדברים על שני אנשים שווים, על שני סובייקטים שהם אותו דבר, חמשת השנים מתפקדים בצורות שונות, אבל כשאני מכיל אותם על מערכות יחסים מורכבות, כמו אישה, כמו הילדה, שפתאום שבט מקבל איזה מושגים קצת אחרים, שבט מעורך, מגידים את זה עם נתונים קודמים, זה מה שאני ראיתי בסוגיה כל הזמן. אז זה הופך את חמשת התשלומים לריאליים יותר, לתפקידים כמגינים על הפרט.
כן, האמת שמה שאמרת, זה לא סותר את זה. מה שקורה זה שהסוגיה שלנו זה שבגלל שהבת תחת חסות האב מגן אליה, אז מה שאולי זה מוזר זה שממירים את זה לאיזשהו תועלת כלכלית של כל הלאה. כלומר, בגלל שהוא מגן אליה, היא גם שייכת לו.
זהו, זה לא, זה לא, הרי הסוגיה לא מתחילה מחובל בביתו, משהו כזה, מה שאני יודע, במערכת יחסים קיימות, זה חובל בביתו של חברו. נראה לי, כאילו, הדבר הראשון לפחות שאני מנסה לעשות זה להפריד, עד עכשיו דיברנו על, כאילו ניסינו להפוך הכל לממונים, את כל העין תחת עין לממון, כאילו הכל לשום כלכלית, ואז מה קורה במצב שבן אדם והאחריות לכלכלית הם כאילו שני דברים נפרדים. כאילו הערך הכלכלי שלה והיא, זה לא אותו דבר. אז יש משמעות לחבלה בלי הערך כלכלי, הרי גם אמרנו שהכל זה ממון. כאילו, יש פתאום כמעט. אז כאילו, הדרך הכי טובה להפריד בין שניים, נשים ואז עבדים, כאילו, קטנים ואז עבדים ואז נשים.
אני רואה שבת קטנה של אחרים זה ביטוי באמת טעון.
ולכן נדחק.
כן, כאילו, אז אני עשיתי, כשאני עשיתי להביא את המקרה, אז הסיטואציה שמצאתי כדי לא לקחת את זה לקיצוניות, זה ש... אני רוצה ללכת לישון צהריים, והבת הקטנה של השכנים סרש, ואז
אני אומר לה,
פאץ' על היד. ואז כאילו הרבה אומר לי, מה אתה עושה? ואז כאילו על זה הכרחתי להביא את הדיון בצורה שהיא לא ניסה את זה להזיות.
ראיתם להגיד את מה שלחתי על האבא ובת בפסיכולוגיה?
זה מה שאתה תגיד, השמרי נפשך כאילו, שהבאת שם של אלת ואלתו.
כן.
אז במובן הזה זה פתאום הכניס את הכל, לתוך מערכות יחסים מאוד תאונות, כמו שאמרת. לכן אני מאוד מקבל את זה שהסוגיה כאילו מלכלכת את חמשת התשלומים.
כן.
וגם כל הדיטאים, כי יש פה המון המון מקורות עניים, למרות שהם לא מוכנים כולם, אבל המון נתונים קודמים, סוגיות קודמות, כמו שכתבת בהודעה גם, שרק מראות את כמה בסוף זה לא פשוט.
כן, זהו, זה... זה באמת אני מחפה, אני גם כאילו טועה עוד, אני מרגיש שזה כאילו יש שם פוטנציאל למשהו, אבל באמת, באמת כאילו להוציא מתוך החומרים האלו ממש באמת איזושהי התבוננות רחבה יותר באמת על אלימות, ולמה, כאילו, ומה ההבדל באמת בין, בין האלימות הזאת שהיא נעוצה בתוך מערכות יחסים לבין, תסתכל על אלימות, כאילו התחושה שלי הייתה באיזשהו אופן שיש בזה משהו אמיתי יותר, באמת. כאילו, יש בזה משהו, אולי כשאנחנו חושבים על אלימות באופן כללי ועל מערכות שמפעילות אלימות וחשבת את זה, להפעיל אלימות, יש בזה כאילו משהו מאוד ניטרלי, סטרילי, לעומת האלימות שאולי יש באמת, יש לה הופעה הרבה יותר אמיתית שהיא מופיעה בתוך מערכות היחסים שלנו. הייתי עם, אולי אפשר כאילו, אולי אלימות זה אופן של מערכת יחסים, זאת אומרת, זה לא תופעה מצד עצמה, זה קצה של מערכת יחסים. בכל אופן, זה נראה לי... יכול להיות אחלה לתיחה כללית, אם אתם רוצים...
אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד, יש פה עניין שזה לא רק בתוך מערכות יחסים, אלא יש פה משהו של היררכיה, של חזק וחלש. כשהלימוד של חזק כלפי חלש היא טיפי, להגיד משפט והיפוחו, מצד אחד היא מזעזעת אותנו הרבה יותר, כאילו תמיד החלש הוא מעורר רחמים, אתה אומר את זה כאילו, חכם הגדול, מה אתה מכניס מכות לילדים קטנים, בוא נראה אותך מולי. כאילו, כי ינצו אנשים יחדיו, איש ואחיד, זה ממש... כי ינצו אנשים יחדיו, איש ואחיד, זה ממש קורה כמו...
שווים זה לזה בדיבור,
כמו... כמו העיזים שמכניסים כאילו תרשים אחד בשני ואתה יודע אותם כאילו עומדים ככה כמה דקות, יש כאן fair fight. כי אדם מקיי בת קטנה, גם אם היא לא שלו, ודאי מי שלו, בת קטנה של אחרים, או את כי יקי איש אתן עבדו, זאת אומרת, מערכות יחסים, אדם שמקיי את הילדים שלו. אגב, תוספת, דיברנו על זה משפט אחד, זווית אחרת, אבל שליח בית דין ואבא מקיי את בנו, האלימות, של החזק כלפי החלש, היא מעוררת משהו אחר. זאת התחושה של נקודה אחת. הצד השני, זאת כבר קריאה קצת פוסט-מודרנית כזאת, דקונסטרקטיביסטית, אבל לעולם החזק מפעיל אלימות כלפי החלש, גם אם הוא לא מכה אותו. כלומר, בעצם העובדה שיש חזק ויש חלש, אז הוא ישר בא לקוח. גם אם... זאת אומרת, הילד החזק בכיתה לא צריך פעם אחת להרים את היד בשביל שכולם יעשו מה שהוא אומר, או לפחות ידמיינו שהם חושבים שהוא מבינים מה הוא אומר, ולא יתחיל לעשות אחרת. ממש הוא מובנה, ודווקא בחלק הזה של הפרק אני פתאום שם, בעקבות ההערה שלך, אני אומר, כאילו קורה משהו במערכות היחסים הלא סימטריות. עכשיו, זה יותר חזק, כי המכה את אביו ואת אמו הוא החלש, נכון? אני חושב. אבל אצל חז"ל אין הורים קשישים, זה המצאות של המודרנה, הורים בני 40-50 וזהו, כאילו, הם קשישים. לא, סתם, אכיל, הוא מלביש, זה כאילו תנועה אחת, ואיפה הקדוש ברוך הוא מתערב כשאדם מכיר את אביו ואת אמו, וגם זה שפגיעתם רעה, שכאילו פתאום הם הופכים להיות כאלה שהם גם חובלים, גם נחבלים, אבל משהו בחוסר ההיררכיה יוצר את ה... או בהיררכיה, בחוסר הסימטריה יוצר פה... זאת אומרת, אני מרגיש מעבר לשאלות היחסים, אלא שאלות החזק והחלש. אגב, גם בסוגיה הקודמת, גדולים וקטנים, כאילו, ויש ומתבייש, הוא ממעמד כזה, הוא ממעמד כזה, קצת דובר.
משהו פה, זה אטום ולא משהו. למה שפותחת את השאלה? אנחנו גם מדברים על הזכות שלו למסור אותה עליו, אוקיי, שכן, למרות שאנחנו לא מדברים על זה באמת, אבל... די כבר עמדה שיש בו...
מצד אחד, ומצד שני ההגבלה של אותה סתמה שאומרת להקות הרי אסור לו. כן. לא יכול להקות אותה.
אבל זה כבר אומר שיש בעצם העמידה של אב מול ילד סוג של אלימות.
אבל בוא נגיד, בוא נהיה רגע אחד יותר פרוטים. לא צריך שהאב ירביץ, אני לא יכול למסור את הבת שלי למוקש שכין, אני לא מרביץ על ידים שלי, ויש עמדה של אלימות ביחסים שלי איתם באופן מובנה.
אתה רואה את זה כאלימות?
אני רואה את זה כי
זה לא שימוש, זהו, אני רואה את זה כאלימות.
פה נראה לי אפשר גם לפתוח כשנכנסנו באמת לאיזה מין, על מה אנחנו מדברים, איזה מין סוג מקרים ומה החומרים
שאתם צריכים איתם. אני רוצה להגיד להרואי, שיש פה משהו שבמשנה במשנה במשפט, בברייק, שאני מבלבל, שהוא אומר, באותו משפט מכה ילדה של אחרים, מכה הבת שלו, את הבת שלו, זה לא אותו דבר בכלל. מכה ילדה של אחרים זה לא איזה אין פה, יש פה יחסי כוח, אין פה יחסי שייכות, ומכה את הבת... ביתו, יש פה יחסי כוח ויחסי שערות, שזה באותו משפט.
אבל זה הסוגיה עשה את זה. זאת אומרת, כשאתה קורא את הממות, טוב, אני לא רוצה את זה, אבל כשאתה קורא את הממות ארץ ישראליות, אתה מבין שהם עוסקים בשאלה של מי שחובל בבת של השירים, שאלת שבח נעורים להביאה, שאלת הבעלות הממונית של האבא על האפקטים הכלכליים. כאילו, יש כאן שאלה כאילו, אותן, אפשר לבודד אותה, אבל היא כאילו כזו. והגמרא עוברת ולדבר על זה. ראינו את זה כל מה שהיא עושה בהמשך, על שאלות של יחסי הורים וילדים, ואיפה יש לו קפדה, איפה יש לו היתר, איפה יש להם צער, איפה... נכון. אוכלים על שולחן, לא אוכלים על שולחן, כל השאלות האלו נבחרות בתוך המשפחה.
כן, אני רוצה באמת להגיע בסוף אולי באמת לסוגיה, לפני הסוגיה גם לתת איזשהו מבט על מקורות הסוגיה ואולי על הרובד התנאי קצת. ובתוך זה באמת הזכרתי את המשפט הרומי, אז לא יודע אם ראיתם, במשפט הרומי המצב הוא באופן מאוד מובהק שלילדים אין קיום, זה לקח לי זמן להבין כמה זה שונה מהתפיסה שלנו. אבל שלילדים ממש, לא רק לילדים בעצם, גם לבנים, כל עוד אבא שלך חי, הדוגמה היחידה שצריכתי למצוא את זה בתוך בתי המלוכה. אבל כל עוד אבא שלך חי, הוא אב המשפחה, אתה חלק מהמשפחה. הקלה שלך היא שייכת לאביך באיזשהו אופן, כן? האבא יכול לבחור אם הבן מתחתן או לא מתחתן, הוא משיא את ביתו בוודאי, הוא יכול גם להחליט שהילדים שלו יתגרשו. יש לו ברמה כזאת שהמושג, נאמר את זה בלטינית, את הפוסטטס, את הזה, אבל רשות האב על החיים זה ברמת שלטון החיים והמוות. זאת אומרת, הוא השופט לכל עניינה. סתם, תשבו את זה, היום איך אנחנו תופסים את זה, הילדים הם בקושי, הם אפוטרופוסים של הילד, הם כאילו, הם שליחים של המדינה ביחס לילד, אבל ודאי שהילד מוכר מצד המדינה, והמדינה דואגת לילד. פה זה כאילו, המדינה מתעסקת עם הגברים, עם ראשי האבות. כל מה שקורה בתוך תחומך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה ממש איזה מין רמה קיצונית. עכשיו, אני לא מספיק, פה הייתי לחקור יותר, אבל גם במזרח הקדום, כאילו גם בזה, כל זה קורה אי שם באזורי רומא ובעולם המערבי, אבל בעולם המזרחי המצב לא ככה, אני חושב גם כאילו לבדוק חמורבי וכאלו, זה לא בדיוק ככה. השלטון של הילדים שלו לא מלא, וגם אם ראינו באמת המקורות, השלטון הזה לא מלא, אבל אנחנו כבר מכירים איזה מין קצה אחד, כן? הקצה של השלטון המוחלט, ממש. אם הוא רוצה, הוא בטח ודאי שיכול לחבול בהם, יכול להרוג אותם.
שזה, כאילו, נזרק לסוגיה, זה רבי יוחנן.
זה רבי יוחנן. שאלה איך אתה מבין את רבי יוחנן, זו שאלה טובה.
לא, אני שואל אותך.
מה, איך אתה...
ההבנה שלך.
אז שאלה טובה, ראיתם את הירושלמי בכתובות? שם רבי יוחנן נשמע קצת אחרת. אבל רגע לפני זה היה מקור, אולי אני אקרא אותו סתם בשביל להביא פה את זה. רציתי לשלוח אותו, לא שלחתי, אבל בהקשר של המשפט הרומי, רגע בשביל לתת את, את ההקשר הזה שם, שיש ביטוי מעניין במשפט הרומי שהוא אומר, כשמרביצים אחרים, רגע לדבר על אחרים שיקרו מישהו מתוך המשפחה, לא תרגמתי.
אתה רוצה קצת מזרח קדום?
יש לך על זה דווקא?
יש לי סיכומים שלי מפליישמן על יחסי הורים וילדים במזרח הקדום שלנו בן זוהר ומורה.
וואלה.
תעודות השוריות, העונש לבן שאינו מכבד את הוריו ומכירתו לעבדות, תשלום כסף ותעודות בבליות סילוק מהירושה. לכאורה, הערה שלי, הכבוד קשור לחובות משפטיות ולא להמריית פה. דוגמאות של כלכלה והבריאות. בנוזי, תשלום כסף, סילוק מהירושה, הפיכה לעבד, הזיקים, עוד עבדות ובית קלע. נראה כי בית הדין מעורב בתהליך הוא שמגמנו הנישול לא מוצדק של אחד הילדים על ידי האבא. בית הדין כגורם מתן.
זה שגור מוצא. אני לא מוצא פה את גייס, אז אולי נוותר על גייס. אבל שגייס שם אומר, הוא אומר אמירה מעניינת, הוא מדבר באמת על חבלות בין אנשים, בני החורין שרבים בפוליס. הוא אומר, אפשר לפגוע בנו בשני דרכים. או שיפגעו בנו על ידי יקרו בנו, או שיעליבו אותנו, שם העלבונות צריך מאוד חזק. אבל הוא אומר, יש עוד דרך שיפגעו בנו. וזה שיפגעו באחד מבני חסותינו. יפגעו באישה שלנו, יפגעו בילד שלנו. זאת אומרת, ברמה הזאת שהוא לא... כשפוגעים בילד שלך, לא פוגעים בילד שלך. ברור גם שהוא לא... הפגיעה לא מכוונת כלפיו. כן? גם החובל לא מנסה לחבול בו, הוא מנסה לחבול בך דרכו. כן? הוא מנסה לחבול בעבד שלך דרכו. זה קשור גם, אגב, מופיע קצת לזה שאין לעבדים בושת, אבל שמין לעבדים בושת. אחד ה... היה שם שלב ששמו את העבד על פי בושת, כמה מעליב לבייש עבד באופן הזה והזה, ושילמו את זה לאדון שלו, כי הכוונה הייתה להעליב את האדון דרך העבד.
חזק, אני... כאילו מה שאתה אומר עכשיו זה מה שאני חושב שסוגה הזאת נמצאת פה בתוך הקשר שאנחנו באים לאתגר את החמשת התשלומים. כאילו מה החמשת התשלומים, והאתגור הקודם שלנו אצלהם זה היה, אוקיי, דיברנו על החמשת התשלומים, אוקיי, בוא נראה אם הם יכולים להתפרד, צער שלו במקום נזק, בושת שלו במקום נזק. ועכשיו אנחנו מגדירים את זה נזק שלו במקום נזק. זאת אומרת, כי יש כאילו איזשהו ממד, אומרים, בוא נבחן איזשהו ממד שהוא כאילו כן האדם, אבל גם לא האדם. כי אני אומר, כאילו יש פה, כמו שנברא איתך אז, שיש פה איזושהי פריפריה חנותית של האדם. כאילו האדם, הבת של האדם היא כאילו איזושהי פריפריה של האני שלו. ופגיעה
מבטאת
איזשהו נזק שלו
במקום נזק. מה שאתה אמר, כאילו יש פה גוף ויש פה רשות ממונית, זה נפרד. זה גם פתאום מבטאת את הגוף מצד עצמו.
לא הזקתי לך, אבל אני כבר כן הזקתי לך.
כן. אז באמת, רגע אם תחזור לתיאור של הקצוות. יש פה באמת את הקצה הזה גם של הפריפריה וההשתלפות של האדם על הסביבה שלו, וה... אולי המשפט הרומי שמייצג פה איזשהו קצה ביחסים בין הורים לילדים. הקצה השני נמצא אולי אפשר, עכשיו אני חושב שהוא בעצם נמצא בחמשת התשלומים. זה באמת, בתפיסה של, של התפיסה שמבודדת ומדברת על בן אדם, בלי הקשרים החברתיים שלו. ומהמקום בעצם אנחנו מגיעים קצת מהמקום הזה, חבלתי בך, אני משלם לך. והתווך ביניהם זה התווך שבו אני חובל בבת של... בו בעצם הסוגיה שלנו תקרה. התווך השני אבל של נזיקין, זאת אומרת, לסרטט פה איזושהי מפה של המקורות, איך שאני תופס אותם בתקופה, בשלב התנאי או במקורות של הסוגיה, שיש פה באמת בקצה אחד את נזיקין, את החבלה בגוף של האדם, בכבוד שלו, פר אדם, ובקצה השני יש פה את כתובות. רוצה לכם קצת לפתוח את כתובות?
כן.
לראות שם? בטוח לי. כן, אז מי ש... א', זה מין איזה מקור לסוגיה שלנו. הסוגיה שלנו שואלת, חבלו בבת קטנה של אחרים, מי מקבל את החבלה? האבא או הבת? השאלה הזאת, אם אנחנו מחפשים את המקום הראשון שבו היא מופיעה, הפער הזה, ההתלבטות למי לתת, מופיעה כבר במקראות, כן? כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא הורסה ותפס ושכב עמה ונמצאו, ונתן האיש השוכב עמה להביא הנערה 50 כסף. כן. גם בפרשייה של המפתה, אם אין ימיין אביה לתיתה לו כסף, אם לתיתה לו כסף ישקול כמו הרבה. זאת אומרת, ברור, בתוך ההקשר של כתובות, בתוך ההקשר של אונס ומפתה, ברור שלא נשלם לבת. זה... אחר מעניינת.
זה ברור שגם במקרה של נישואים נורמליים, התשלום על המוח הולך לאב.
כן.
וכן זה כאילו מובן מאליו.
כן.
הסוגיה שלנו זאת אומרת, האם אנחנו מגבילים את זה רק למוח, או כאילו העולם התנאי כבר אחר,
כן,
אבל... איפה עשו את הגבול לדבר?
המוח הזה בעצם, סלח באמת בפרק של כתובות, זה הפגם, זה השווי של... שהפגם הוא הקבלה לנזק, כן? בפרק בכתובות הוא מציג גם, זה לא עוד חמשת התשלומים, אלא מציג. המפתה נותן שלושה דברים והאונס ארבעה. המפתה נותן בושת ופגם וכנס. כן, זה ממש כמו חמשת התשלומים שלנו, רק תשלומים אחרים. גם בהקשר לחמשת התשלומים, מאוד, עדיין יצא לכם להסתכל על זה. כן? ומוסיף עליו האונס שנותן את הצער. האם הצער הזה זאת הצער כמו שאנחנו מכירים אותו? הצער גופני, לא מגדרי? בהקשר הזה הסוגיה של, של מירה בלברג היא מאוד מעניינת על ה, מה זה בדיוק הצער הזה.
יש מצבים
שהיא
מקבלת.
מה זה?
יש מצבים שבאונס מפתה הצער הזה מקבלת.
מה? איזה מצבים?
בוגרת,
או אם באמת אביה לפני הדברים. זהו. אז פה, וגם את התשלום של הצער. זה מעניין, נכון? וזה כאילו, אפשר לסמן את זה אפילו כמעבר במקרא, שמדבר רק על פיצוי לאב, לפה, נערה ש... כן, זה המשנה האחרונה של החלק הזה, שהיא כבר בתוך פרק רביעי בכתובות, נערה שנתפתתה, בושתה ופגמה וכנסה של אביה, והצער בתפוסה. כן, באמת כל המשנה הזאת עוסקת בשאלה, עד שלא מת האב, הרן של האב, מספיקה לעמוד בדין, עד שמת האב, הרן של עצמה. ועוד נקודה מעניינת גם לסוגיה שלנו, לקרוא את הסוגיה שלנו מהפרספקטיבה הזאת. מקבילה בירושלמי לא נמצאת בפרק שלנו, נמצאת על המשנה הזאת. כן, ראיתם את הירושלמי?
כן. איך אתה מבין אבל את החובל בנערה אצלנו? אתה יודע איך
אני מבין?
כאילו, אני מלך אמרה לך עכשיו להגיד שהחובל בחובל אצלנו זה אונס, למה זה דווקא בביתו הקטנה? למה זה לא בבנה?
כן.
אתה אומר בחור ובת, כאילו.
לא, אם אתה מבין את זה על רקע כתובות, אתה מבין שהשאלה היא שאלת גבולות בבעלות הממונית של האבא על ביתו. הרי זאת המשנה, שם, האב זכאי בביתו וקידושי האב וחייו, וזה יותר עליו הבעל שהוא אוכל פירות. זה העיסוק. ואז אתה מבין שהוא זכאי לנזק ולפגם וזה, והיא זכאית הצער. ואז אתה שואל, האם האבא הזה שמקבל את הכסף על האונס שלה, סלש על הקידושים שלה, יקבל גם את הכסף על החבלות שלה? זאת השאלה. השאלה היא הבעלות שלו על ביתו, זה הקונטקסט, ראה סוגיית הירושלמי, זה ההקשר שלה. שוב אני חוזר על דבריי, ראה ממרות המוראים הארץ ישראליים שהם השלד של הסוגיה שלנו, זה העיסוק שלו. ברגע שאתה מפסיק לדבר על השאלה הזאת, ומתחיל לדבר על שאלת יחסי הורים ילדים, באמת פה מפסיקים לדבר על הבת שלו, תשים לב, דברים על ביתו ובנו, עם הניואנסים ביניהם.
אבל ברור שהחובל פה לא נשאר
לנש. מה?
ברור שהחובל פה לא קונה אונס.
ברור, אני מסכים, לא,
אני לא בטוח. לפי זה, למה? אני דווקא, אני לא
בטוח. אז אני דווקא לא בטוח. יש לי ירושלמי שאומר, החובל בביתו קטנה, הנזקה שלה, בתור מן הבושת ומן הפגם.
סתם, כאילו, גם בשוק השילוחים.
מה זה פגם אבל? זה נזק אבל. זה סתם, זה ברייתא מוזרה גם, גם בנזק,
גם בשוק השילוחים.
משנה בכתובות, פרק שלישי, איפה זה נמצא? כן, ואיזו יבושת, הכל לפי מבייש ומתבייש. פגם, רואינו אותה כאילו שפחה נמכרת, כמה הייתה יפה וכמה יפה. מוכר לכם?
בשביל היהוד.
מה זה?
כן,
שאני
אצלך איסוף
יש
שפחה
בפלש
של הלטב. שפחה יהיו לי...
נכון.
לא תשאלי. אבל זה...
פגם וכנס... פגם וכנס המקבילים. בברייתא הזאת ספציפית ש...
פגם ונזק.
גלעד הזכיר. פגם ונזק, כן. והברייתא שגלעד הזכיר פה, היא באמת... היא שמה אותם אחד עד השני, וזה החובל בביתו קטנה. אני גם... זאת אומרת, אני גם טעיתי עם החובל בביתו קטנה, יכול להיות... בגלל שזה נמצא, וזה בעצם כאילו, שוב זה חוזר לטופוגרפיה הבסיסית פה, בין הנזקים הניטרליים הלא מיניים, לא מגדרים, לא קשורים אולי בתוך מערכות יחסים. אני חובל בך, יש לך גוף, אתה כאילו, הכל פה מבודד. לבין חבלה, זאת אומרת, בוא נשאל, הזכרתם את השכן שבא החוצה ונותן וחובל בבת הקטנה של אחרים ואומר להיות בשקט. האם זה חבלה ניטרלית? כאילו, איזה פיוזים קופצים פה? רק הפיוזים של, את יכולה עכשיו להזיז את היד? זאת אומרת, ופה זה באמת מתכתב עם כתובות. לכן השאלה, הרב אורי, אתה אומר שהשאלה בכתובות זה השאלה המשפטית, האם היא, יש לה רשות משפטית עצמאית לקבל, או אין לה רשות משפטית לקבל.
כבר אמרתי לך שיש ניסוחים יותר עדינים. הניסוח של רשות המשפטית פר אקסלנס הוא סטרילי מדי. אני חושב שהניסוח הוא ניסוח של גבולות הבעלות שלו עליה. כשגבולות הבעלות שלו עליה ישר מתאתגרים בשאלה של מה שדיברנו על זה וגם תשאל במאמר הזה, עד כדי שמותר לו גם להרביץ לה. כלומר, האם אני מסוגל לייצר מערכת שאומרת, כמו בגמרא, אני יכול למסור את הבת שלי למוקש פין, אבל אני לא יכול להרביץ לה. למה? וכאן המילה של הצער היא מאוד חשובה, כי יש הצער לדגופה. כלומר, יש רכיב מסוים של הצער, שהוא גם במקרה שבו הכסף ילך לאבא, התשלום עבור הצער הוא הופך להיות לא אינדיבידואלי, גם לא סובייקטיבי, הוא הופך להיות, למה, ממשי?
הצער לא הולך לאבא?
הצער הולך אליה.
כן. זה הביא את ה...
אני בהכרח... זה הניואנס לתוגות. הצער, כאילו, יש את השווי שלה, ואת הפרודוקטיביות שלה, ואת המעמד שלה, כל זה של האבא. מדהים, גם המעמד, הגושת זה גם של האבא. אבל הצער...
מה הגושת איפה אין שבושת של
האבא? בכתובות.
בכתובות.
בושת גם כנס.
אני שואלת לי ילדה, אני נערה, הגושת הולכת לאבא.
אז פה אפשר...
כי עוד פעם, הגושת חוזרו לסוגיה הקודמת, זה גם משפחה בסוף. המשפחה היא הצד המתבייש בה.
זהו, זה נראה לי אבל האלטרנטיבה, כאילו, לא לראות את זה רק כדיון משפטי. אפשר לומר, למה בתורה האבא מקבל את הכנס? כי אין לה רשות משפטית עצמאית, כאילו, מין איזה טיעון. אבל פה אפילו הייתי נעזר גם בהקשרים פרוידיאניים. זאת אומרת, מה זה הנקודה הזאת שהאבא, ופה זה גם נכנס וזה נקודה מעניין בעיניי.
כמעט לא כתב על יחסי בת אבא.
יחסי אבא ובת?
כמעט לא כתב.
יכול להיות. אני, ברוחו, ברוח פרויד.
הבת שלו. אנה
פרויד. אז מי שראה, יש על זה ספרות פסיכואנליטית, אבל אפילו ברוח פרויד, זאת אומרת, בוא נשאל את עצמנו, למה האבא נותן את הבת? מה קורה כשאבא נשיא את ביתו למישהו אחר? אפילו באופן סטנדרטי. בת מתחתנת, יחסי שבר חתן. מה קורה שם?
כאילו היא עברה מרשותו
לרשותו. יש פה אנשים נשואים שנראה לי יכירו את זה.
אבל באמת,
אני
מוביל דווקא זה, זה מונח עכשיו שהבן נשאר ברשות אביו גם כשהוא מתחתן, אבל זאת הבת הולכת לרשות האבא של בעלה החדש.
זה
ההקשר
של
הפסוק,
כאילו
מורה בית
הדין. שכל הדיון שם על הנדרים, זה שבעל או ברשות הבעל.
אני רגע שואל לא רק מבחינה סכמטית, אוקיי, אז היא עוברת מרשות הזה לרשות הזה. מבחינה פסיכולוגית זה גם. מבחינה פסיכולוגית, מה קורה? למה אבא משיא את ביתו? אני לא יודע איך לומר את הרעיון הזה בלי שהוא שמע מוזר, אבל אני חושב, אני אומר פה, ופה אני כאילו מנסה רגע לחתור באופן גס לכיוונים שהם לא רק משפטיים, הם קשורים גם למערכות היחסים. ולדבר על גילוי הראיות, אוקיי? ועל... פה אני כאילו אומר איזה מין אמירה פרוידיאנית. כי האבא ברור שאתה הוא הכי מרכזי ביחס לבת שלו, וכל המערכת יחסים ביחס לבת שלו, פרויד כן מדבר על תסביך, יש לו איזה שם אחר, תסביך
אדיפוס. אדיפוס ואלקטרה.
אלקטרה, כן. לתסביך של הבת אל אביה. אבל ברור שגם ההגנה והתמיכה שהאבא מספק לבת, וכל הקשר חם אליהם מבוסס גם, ופה הנקודה הכי מעניינת אולי בעיניי בסוגיה עצמה, השאלה אם הוא יכול לחבול בה. כאילו, אמרת, מה זה הדבר הזה שהוא מקבל את החבלה שלה, אבל הוא לא יכול לחבול בה, אוקיי? הוא מסיד, ואני חושב שזה באיזשהו אופן מקביל לזה, הוא מסיד את הבת שלו, הוא זה מה שהוא מקבל, אבל ברור לו ששטבו על המיניות שלו ביחס לבת שלו עצמה. זאת אומרת, ולכן מישהו שהוא פוגע בדבר הזה, כן, אם מישהו עכשיו אונס אותה, הוא פוגע, זאת אומרת, ושוב, אני לא יודע אם אני מצליח לנסח את זה, וזה תמיד פירושים פרוידיאנים, אני צריך לדעת איך להבין אותם, באיזה אופן זה מתפקד, אבל אני חושב שזה יושב...
אני אעזור לך, אני ארוס לך, אני אקח את זה צעד אחד קדימה. כלומר, אתה תגיד שהדחף והמרחב הזה עובר איזשהו סוג של סובלימציה בניסוח מחודש לתוך מערכת שהעולם יכול להתחיל אותה, ואז ברור שהאבא הוא המגן האולטימטיבי של הבת שלו ושומר על כשרותה, צניעותה, טהרתה, בתוליה, נכון? הוא דואג שהיא לא תסתובב ברחוב, וכשמישהו עושה משהו, עושה נבלה בישראל לזנות בית אביה. כאילו, האבא פה הוא הופך להיות
המדהים
של הבת, ולכן, בסופו של דבר, כשמישהו פוגע בה, הוא פוגע בו, כי כאילו הוא מעיד על זה שאבא לא מצליח במרכאות לעשות את המהלך הנכון ביחס אליה. אני יכול להגיד לך ששאלת מה קורה כשאבא מסיע את ביתו, אני עמדתי בחתונה שהאבא של הרב רייפוס התחתנה. הייתי אז בערך בגיל שלכם, או קצת יותר, אבל כבר הייתי בצד של אבא של הכלה, באופן פרדוקסלי, הייתי מזמין אותי, הייתי חבר צוות פה, קצת יותר בוגר מכן, והוא עמד בחופה שלה, ובכה דקות ארוכות, לפני שהוא סיים ערך את החופה, הוא בכה דקות ארוכות. הוא פשוט, מי שמגיע את הרב רייפוס, יודע לבכות, ואז הוא אמר, אמר המדרש בפרשת תרומה, משל למלך שהשיא את ביתו, בשעה שבא חתן לקח אותה, אמר לה, ביתי, אמר לו ביתי שדעתי לך יחידית לי, לומר לך אל תיקח אותה, איני יכול, שרי אשתך, לומר לך קח אותה, איני יכול, שרי ביתי ואני אוהבה אהבה גמורה, אלא מה אעשה, כל מקום שתלכו עשו לי כיתון, שזה גם כן לא פתרון משהו, אבל בסדר, להדור ביניכם, נו שוי, אבל לפחות כמדרש, כמדרש זה יפה, כאילו, ישר אמר, אני לא מתכוון לזה. פתאום תפסתי את הלומר לך, קח אותה, איני יכול, שרי ביתי ואני אוהבה אהבה גמורה, קצת במונחים האלה, בלי אלה, בלי פרויד, אבל אני לא צריך לדעת, בשביל להקיד כן, יש איזשהו מקום שבו האבא נמצא במקום של הגנה על הבת, של שמירה על הבת, ובכניסה של מישהו אחר או בשימה שלה, זה בדיוק המקום שמערב.
כן, זה בלי פרויד, כי זה המקרה החיובי, שבאמת יש פה איזו סובלימציה מלאה, אבל אם אנחנו נלך למקרים הפחות הנחמדים, מה שקוראים בסוגיה, כשאבא חובל את ביתו, האם אנחנו מתקוממים מול זה, או האם זה לגיטימי? זאת אומרת, לא לדבר על אלימות בתוך המשפחה. זה, אני חושב ששם זה כאילו פתאום נתקלים במקומות שזה לא לגמרי.
אני מסכים, שוב אני חוזר אל האמירה, עצם העובדה שאבא מחזיק את הבת ומגן עליה ומחליט עבורה מה הדבר הנכון בשבילה ומונע ממנה לצאת בשעות מסוימות או להיפגש עם מישהו מסוים ולחייב אותה להתחתן עם מישהו מסוים, אפילו במוקש שכין, גם בזה יש איזשהו סוג של עד כבאינדרוניה, כאילו איזשהו סוג של אלימות.
היינו בעניין מהתוספות שאין פה איזושהי הבנה שיש לה רשות משפטית או אין לה רשות משפטית. זאת אומרת, כאילו ההבנה היא שברור שיש לה רשות משפטית, ברור שהחבל הלכת אליה, ברור שהיא עומדת בפני עצמה, אבל לא שווה. זאת אומרת, כי בסוף הדבר היחיד, לאבא שלה יש רק קלף אחד עליה, שזה הקידושין. אבל זה וואחד קלף, כי יכול להיות סוף המקשרים, אני אתגלו את המציאות שלה, את החבלות שלה, אתגלו הכל. ולכן גם זה מובן, למה לאבא אסור לחבול בה? כי ברור שאסור לחבול בה, כי החבלה היא שלה, אבל שווה להבליג ולתת לאבא את מה שהוא רוצה כדי שלא נסור אותנו מקשרים.
זה מעניין שאין לו קורא, כי אתה יכול לקרוא את שאלה איך אתה קורא את חבלה. רק מחבלה אין לו, והכל עמד שייכת לאביה. חבלה היא שייכת לעצמה, וגם בחבלה, לא הכל, נגיד אחרי הבית, בשבט של חבלה, גם את זה ניתן לאבא.
אז בואו פה בדיוק, אז בואו רק נפתח את הסוגיה.
בדיוק את נוח את הסוגיה.
בואו רגע נפתח את הסוגיה. לא מאמין שנצליח להגיע לשפה, אבל בואו נעשה לפתוח.
יש עוד זמן?
רגע לפני, כן. אז יש פה, א', יש פער שקשה לגעת בו, לא יודע מי ראה את התוספתא. התוספתא קשה, אני מצאתי את עצמי בכמה שעות של נשמת גדול משנה כל הבבא פה קשה, אני מדלג הלאה. הוא מצטט את הרמב"ן שאומר גם בירושלמי ותוסף את השיבושים גדולים, אל תיתן לבך אליהם. אז מצאתי מקום להתגדר בו. אז מי שרוצה, האמת, עבור יפציע לעשות אפילו חבורה לתוספתא, אז אני ישבתי הרבה לתוספתא ויש לי שם כמה וורטים, היום אני מסתכל שוב ואני מתלבט עליהם. אבל
סימן טוב.
כן. אז זה התוספתא, אז זאת אומרת, בגלל שקשה לראות את התוספתא, בעצם העבודה של המקום שאפשר לעשות פה זה להסתכל על התוספתא, לבודד את הברייתות מהבבלי, יש פה שני ברייתות שמופיעות בבבלי, נכון? שבעצם, עוד מעט נראה את זה, זה החלק המרכזי בסוגיה, הוא דן בסתירה ביניהן, ושני ברייתות בירושלמי. פשוט לקחת אותם, בתוספתא יש גם כתבי יד, ולהשוות. ולנסות להתחיל להבין מה קורה? כי מי שקורא את התוספתא אי אפשר לצלוח, אי אפשר להתקדם שורה אחת בלי סתירה פנימית. החובל בביתו הזה חייב, החובל בביתו קטנה פטור. יש שם ממש כאילו, אין שם דרך לקרוא את זה. זה עבודה במקורות. אני רגע רוצה לדלג באמת לגמרא ולדבר על המקורות שמופיעות בבבלי. כי יש פער בין הברייתות של הבבלי, שאני עוד לא עוד קשה לי, עוד לא הבנתי מה, איך זה עובד. בין הברייתות שהבבלי מביא, לברייתות שיש בתוספתא ובירושלמי. אוקיי? אבל בואו רגע נבודד כאילו את הברייתות שמופיעות בבבלי. בתוך ההקשר באמת של הדיון שלנו, על האבא והבת, האם הוא יכול לחבול בה, האם החבלה שייכת אליו. אוקיי? אז מה, מה הברייתות בבבלי? רגע, לבודד אותה. הברייתא הראשונה שמופיעה, כן, זה הברייתא שמופיעה אחרי הבית בחלק הראשון, ואומרת ככה, החובל מציגה הבחנה מאוד פשוטה לכאורה בין בן לבת, נכון? החובל בבנו גדול, תן לו מיד, בבנו קטן יעשה לו סגולה, בסדר? הסגולה זה בעיניי השפיץ בסוף של הסוגיה הכי מעניינת, אבל בינתיים אנחנו נראה את זה כזה שהוא לא יכול להביא לו ממש כסף, הוא מביא לו את הכסף הזה באמצעות איזשהו, כן, איזשהו נכס, חפץ, כלשהו בעל ערך, שהוא יוכל לפדות אותו כשהוא גדל. אבל הבחנה פה, גדול קטן מבחין ביחס לסגולה, וזה גם נמצא בהמשך בברייתא השנייה, אוקיי? אבל זה בנו גדול. לעומת זאת, החובל בביתו קטנה, פטור, ולא עוד, אלא אחרים שחבלו בה, חייבים ניתן להביא. כן, זה ממש כאילו נאמן לכאורה לכתובות, נכון? באיזשהו אופן, למרות שאנחנו עדיין מדברים פה על חבלה, לכאורה מה ההבדל בין חבלה לבין לבת? בואו נשאל את זה לברייתא. מה
אבל החלק של הבת הוא נאמן לכתובות כי הוא
בכלל הברייתא הזאת, למה להבחין בין בנו לבין ביתו?
אנחנו אמרנו אפילו אם בנו קטן יעשה לסגולה, אז בביתו קטנה משהו יעשה סגולה לחתן שלה, פתרון שהיא
תתחתן. לכאורה, אבל החובל בביתו קטנה, מי מקבל את החבלה? אביה. לגמרי, כאילו, לכאורה. לא חתנה.
בגלל שהוא מסיע אותה, ועכשיו יש
כבר חוב. כן,
אז כאילו... אז בעצם זה שהוא חבל כבר, הוא הפסיד את עצמו.
פגע בעצמו, כאילו.
כן, הבת שלו יהיה נכס שלו, ולכן הוא הפסיד.
כן, אז אתה אומר, זה כאילו, אם אני רגע משקף את מה שאתה אומר, זה כאילו לומר את כתובות, כאילו, את הסיפור, זה באמת מה שנמצא פה ברובד של הסתמה של הסוגיה, שבח נעורים הזה, כן? וזה כאילו, אנחנו לא מדברים באופן ניטרלי, מה ההבדל בין בן לבת? על הבת, האבא מקבל כסף כשהוא יחתן אותה, על הבן לא. זה ההבדל ביניהם, כאילו, זה מין איזה הבדל טכני, הוא לא קשור ליחסים בין הבן...
זה
דבר
טכני
שאומר,
אתה
עשית
היחסים
המגדריים
כן, אתה לא יכול להגיד שהוא
נכון הגמרא
וגם הראשונים, גם
התנאים מודעים לזה לא, אבל בסתמה זה מבודד בסתמה כי לפי הסתמה אי אפשר לחבול בבת לפי הברייתא הזאת, חובל בביתו קטנה פטור בסתמה יש איזה מין מצב וזה באמת מה שהרב אורי אמר זה איזושהי דרך לומר גם לשמור על זה שהוא לא יכול לחבול בה, אבל גם לשמור על זה שהוא מקבל את השבח נעורים שלה. אבל הברייתא הזאת, אני אומר לכאורה, אני מרגיש שהיא יותר חריפה מזה. היא הולכת על כתובות, החובל בביתו קטנה, פטור. לאבא יש כוח על הבת שלו. זה, שוב, על כל ההקשרים שיש בדבר. הברייתא השנייה, כן? עושה הבחנה טיפה אחרת, עושה הבחנה בין... זהו, בין החובל בניו ובנותיו שלו, לא משנה אם זה בן או בת, פטור, ואחרים שחבלו בהם, כן, ואז, ולעומת אחרים שחבלו בהם, שזה נקודה מעניינת, שכבר הסברה הייתה באמת מוזרה, שהגמרא בעצמה שואלת עליה, מה ההבדל, כן, אם החובל בניו ובנותיו שלו פטור, שוב, זה גם פה עומד ההיגיון הזה למבחן, אם אני יכול, האם אני מקבל את הנזק, את השלום החבלה, האם זה אומר שאני יכול לחבול בעצמי, זה אני חושב אחד המשחקים הבסיסיים פה בסוגיה.
שאלה
שאני
מגיע
לסוגיה.
כן,
אני
מגיע לסוגיה
אחרת, לחבלה עצמי. וואלה. נכון. פה באמת היא עומדת, אבל מעמידה למבחן גם את היחסים בין ה...
גם זה, גם שמת נקטע את ידי, כמו שמישהו אומר למישהו אחר ונותן לו רשות, האם זה שנתתי לו רשות, זה עדיין הופך אותו.
כן, זה אולי באמת דרכים בין שני אנשים ניטרליים ליצור מצב שהוא דומה למצב פה. פה הרשות הזאת שיש, היא מובנית כבר בתור מה אנחנו מתייחסים. אוקיי, אז אם זה המקורות, רגע בואו נעבור לסוגיה. בואו סתם... ברמת אפילו ליצור... בואו נאמר, עוד רגע אנחנו מסיימים את השיעור. אז היעד כאילו, אולי רק לפתוח את הסוגיה. ולומר, אפילו ברמת למפות אותה כאילו. איזה... איך חילקתם את הסוגיה? איך ראיתם את רגע התארגנות?
סוגיה
אורבלית,
אני
אומר? כן.
אני
אמלך את
התרשימים, קדימה.
אנחנו ראינו את השאלה של רבי אלעזר ותנוס פעמה ועד לתשובה של רב.
כן, אז קודם כל יש פה דו שיח בין רב ורבי אלעזר, נכון?
כן.
מה הדו שיח?
למי משלם?
רבי
אל. למי משלם חבלה? יכול להיות הקנענו משלם חבלה, התשובה של רב, התשובה של רב זה בטח תורה בלב אלא של חנורים בלבד. לא משלם, משלם לבד.
עכשיו, אפילו אפשר להסתכל על הדו-שיח הזה ביחס למקורות, כן? האם יש פה התקדמות או לא? כן? מה, כאילו, רגע לבחון את האמירה הזאת של רב, לא זכתה לב אלא שבח נורים בלבד. איך היא מתפקדת ביחס למקורות הקודמים? היא עולה מהם באופן פשוט? או שהיא... כן. זהו, יש פה לכאורה עמדה חדשה שמופיעה ב... כאילו, אם צריך נראה לי לומר...
כן, עמדי, יעשו העמדות לכל
הברייתות בשיעור בהמשך. כל הברייתות, הייתי אומר, אפילו מי שראה את רבי יוחנן בריש לקיש בירושלמי. מה זה? כן, בירושלמי. אז מה המחלוקת של רבי יוחנן בריש לקיש בירושלמי? היא פשוטה. היא בדיוק בשאלה הזאת. רבי יוחנן אומר להביאה, באיזשהו מקום הוא נמצא עוד בכתובות, וריש לקיש אומר לעצמה. כשמביאים את רבי יוחנן בריש לקיש פה לסוגיה, הם חולקים?
רבי יוחנן חולק אבל לצד השני כאילו.
כן, הוא כאילו אפילו
פציעה.
כן, אפילו פציעה, אפילו פצעה, לא יודע איך לקרוא את זה בדיוק.
פציעה.
כן, ריש לקיש כמובן אומר את דעתו באותם מילים של רב. זאת אומרת, אני חושב שכבר אפשר להרגיש שבאמת האמירה של רב והמיקום שלה כמובן מאליו, שכל המקורות בדיוק מתיישרים לפיה.
רבי אלעזר בסוף יעמיד את רבי יוחנן.
לא רבי
אלעזר. כן, רבי חנינה. רבי יוסי ורבי חנינה.
רבי יוסי ורבי חנינה.
אוקיי, אז החלק הראשון בעצם זה רב ורבי אלעזר. כן. ועוד הערה של אביי. מה, איך אתם מבינים את... אתם מבינים את אביי? כאילו, מה האמירה שלו אומרת? לא תתחיל מדברים על היתימה הזאת.
זאת
אומרת שהבעיה התחילה בה לתרץ את הברייתות. זו שאלה, הגמרא מציגה את זה באמת, שהבעיה מתרץ את הברייתות. אפשר לקרוא את הבעיה גם לבד.
ככה לי נמצא.
כן, לקרוא אותו לבד. הבעיה היא כן, מול האמירה אולי המהפכנית של רב, אבל היא אומר, מודה רב בשבט, למעשה הדעה שלה, שזה גם, זה ניסוח באמת מאוד מעניין. אם רב רגע מפקיע לגמרי את הבת מרשות אביה, אוקיי, אם תוכל להקשרים שבאנו, שבח נעורים בלבד. הוא לא יכול להכחיש את שבח נעורים, הוא אומר, זה שבח נעורים בלבד, לכאורה.
באמת זה דומה למהלך של התופקת שלה,
כשהצעה
הוא
אומר,
ברור שהכל
שבטל,
חוץ
מהשבט
שיח
לתוך
המערכת.
מה
שהכל
זה, אנחנו מדברים בחבלה...
לא זיקתה, רגע, תקרא את האמירה של רב בקשרי יחסי אב ובת. לא זיקתה תורה לאב, אלא שבח נעורים בלבד. מה זה אומר?
כל שבט נעורים.
מה זה?
זה ביחס למה שמודדים עליו. זה אומר שהוא יכול להסיע אותה למישהות. זה אומר שהוא יכול לקחת את הכסף שהיא מרוויחה מהעבודה. זה אומר שהוא יכול לעשות המון דבר.
מהעבודה אתה מכניס פה כבר את שבט. אני אומר, רב מצד עצמו?
הוא יכול
להסיע אותה למוקש חיים.
הוא יכול להסיע אותה למוקש חיים. הוא יכול לעשות הכל.
זה
חבלה.
פה הנקודה, בסדר, אז פה בעת הנקודה המעניינת. אני, שוב, אני ככה אני קורא את רב, לא זיקת התורה לאב, אלא שבח נורים בלבד. יש פה מין איזו אמירה שהבת עצמית לגמרי, אלא שבח נורים בלבד. הסיפור הוא ששבח נורים בלבד. רק שנייה, זה כאילו, יש פה עכשיו, זה, אפשר לעשות מפה קל וחומר על הכל. אם הוא יכול לחתן אותה למוקש שכין, כן, אם הוא יכול בתורה, אנחנו רואים שהוא מוסר את הבת שלו לאמה. אז הוא ישייך אתו לגמרי. מה זה אומר, לא זיקת התורה לאב, אלא שבח נורים בלבד. כן, זה אולי השאלה שצריך לשאול בסוגיה הזו.
למה אתה לא קורא אותה?
אבל כבר...
השני, אתה מנתק את זה מהשאלה של רבי אליעזר. רבי אליעזר שואל אותו...
קריאה אפשרית.
אפשרית אם תמתים...
שוב, מה...
לא זיקת התורה, במקרה של חבלה.
אבל מה זה אומר חבלה? אם אנחנו בוגרי חמשת התשלומים, חבלה היא אומרת גוף, נזק, היא אומרת הצער, היא אומרת את התעסוקה שלו, את השבט, היא אומרת את הבושה, היא אומרת הכל.
והכל במיני, זה לא עבודה היום רגילה, הכל במיני קטן.
אוקיי, מה עוד יש לבת?
איך פתחת
מזה? באיזה עוד תחומים זה קיים? מה עוד יש לבת?
מה עוד יש לבת? אין לה כלום.
מציאתה.
אין לה כלום לבת. יש לה רק ארבעה תשלומים מתוך חמישה וחבלה. זה מה שיש. זה מה שצריך לשחרר לה. ניסינו חמישה...
הזכויות ארבעה, אתה כי אתה מדבר שוב על שבט?
כן, ניסינו חמישה וקיצרנו את שבט.
אוקיי, אז בואו נתקע על זה, אני רק... אני, שוב, אני מציע את הקריאה הזאת לרב, ואני מציע באמת לקרוא את הבית, שהבית אומר, רק שנייה, זה נכון, בסדר? יש לו רק את השבח נורים, אבל בואו נדבר גם על עוד היבט שבו היא קשורה לאב, וזה אולי קשור למעשה ידיה. וזה השבט. בואו נסתכל עליה כמו אולי עבד עברי. מעשה ידיה, כל זמן שהיא ברשות אביה, הוא יכול לומר לה מה לעשות. אוקיי? אז זה... כן, שזה מאוד משמעותי, אבל זה עדיין, אני חושב שזה עדיין יש בזה הבדל בין התפיסה של כתובות, שבו אנחנו מניחים מראש, שאנחנו לא רואים את הבת בכלל, אנחנו רואים אותה בתוך הזה, לבין האמירה שרק שנייה, הבת, בעצם הדבר היחיד שיש לאב על הבת, זה מין איזה חובה כלשהי על שבח נעורים. הוא בסוף מקבל את הנדוניה, צריך לתת אותה למישהו, אוקיי? ואז, אוקיי, אז מוסיפים את שבח נעורים, ואז פתאום שבט, כן, אני מרגיש שיש בזה משהו עדיין ניטרלי יותר מאשר
בסוף אומר, בסוף אנחנו אומרים, צער בגוף השאלה. צער של הגוף השאלה.
לבסוף.
אני יכול להגיע, כן, אני יכול לקרוא אותה אחת כדי כך זה. מצד שני, אני אומר, שוב, בטח במערכת היחסים הזאת, שהבת מפרנסת גם את הבית, והילד יוצא לפרנס מוקדם את אב המשפחה, כמו שאתה פתח בין זה, אז כאילו בסוף, כן, השבט מגיע לי, כאילו היא שייכת לי. חוץ ממקרה, מהגוף הנורא הספציפי שלה, הכל שייך לי.
היא עבד. הגוף הנורא הספציפי. בת היא עבד. במידה מסוימת, פעמים מקבלים אותה פה בסוגיה לעבד, שבפעם אחת זה לא נצרח, ועדיין אנחנו...
יותר מזה, זה התפירה של כל הסוגיה הזאת במשנה שלנו, אבל אחרת זה לא שייך לפה. כל ההקשר, איך הגמרא מחברת את הסוגיה הזאת, שהיא סוגיה כתובותית, אל, אגב, ההערה שלך של סוגיות שלא שייכות, גם הסוגיה של קרקע ופירות היא סוגיית כתובות, או בטרה, היא לא סוגיית בבקם. איך הגמרא מחברת את זה לפה? איך זה נקרא? המחבר, כאילו, בסוף. זה הייתי והזה שכאילו מגיע מהמשנה שלנו, שהבית כנראה לא עונה עליו, אם אני הולך עם הליב. ואז מה שזה בעצם אומר, שהבת נידונה כמו עבד, עכשיו להגיד היום הבת שלך היא כמו עבד עברי, זה יכול להיות המשפט שיכניס אותך ישר לכלא עליו, וקדמן יבוא אליך ויסרוק לך בשתיים בלילה ויעצור אותך. אבל כשאתה מסתכל על זה במונחים של הגמרא, זה חידוש עצום שהולך לקראתה. כי בעצם להגיד הבת היא כמו עבד עברי, לא יודע אם לקראתה, הולך לקראת האינדיבידואליות שלה, זה בעצם להגיד,
שבט, השבט שלך,
שהיא סובייקט עצמאי.
שהיא עבד, זה להגיד שהיא סובייקט עצמאי?
כן, עבד עברי, יותר מזה, כל שכן יופיע בהמשך, אבל כבר כרגע, הרי כשהגמרא מבינה את הקושייה מהייתי,
ואתה אומרת לך,
זה בקלב. היא
ממש סובייקט עצמאי הידה שלך.
לא, שמה? הידה שלי לא. לא, אני אומר, יש כאן איזושהי תנועה, עוד פעם, תשימו לב, באופן שבו הבעיה מגיע, הגמרא לא מעוטטת בכלל אחרי שהיא משווה, נכון? היא מביאה קושייה מהעבד העברי, ואף אחד לא אומר שם, טוב, מה אתה משווה? כאילו...
אני אמרתי, שאני אמרתי זה ממנה, אמרתי, אפשר לשאול פה, כאילו, על קושיית הייתי ואת צריך לענות, אוקיי, כאילו, סבב, העבד עברי.
עבד עברי זה מעניין, כן, נחמד, כאילו, זה... נעים לדעת.
כן, אבל זה בכלל... איזה מה, חובר באמת עברי, חד וכולה, חוץ מן השבט בזמן שהוא שלו. אמר הבא, מודה רב בשבט, לאן אתה רב צריך לעזות בשבט? מודה רב באמת עברי, מודה רב באמת עברי.
בכל אופן,
אני חושב שבשבט
זה... בוא רגע נשאיר את הדיון הזה פתוח, שנייה, את הדיון על החלק הזה באמת, ואני חושב שכבר פתחנו באמת את ה... יש פה באמת, אז מה שראינו, יש פה את רבי אלעזר והבאי, וכולם הורגים בתוך איזה עיבוי סתמאי שהופך אותם לסוגיה. הסתמה שמרחיבה רגע לשאלה של רבי אלעזר היא מאוד משמעותית, כן? כבר, כמו שראינו כבר, כי היא מניחה, היא בעצם נותנת לנו אולי את התוצר הסופי, היא מניחה ומציגה לקורא כמובן מאליו שהוא לא מצי חבל, כאילו, הוא לא יכול לחבול בה, אני חושב שזה גם משמעותי.
זה מאוד משמעותי.
בוא נדבר על...
זה מסמן, כאילו, זה צריך להגיד את זה, זה מסמן כבר עכשיו את המפנה.
את הגבולות.
את הפרויקט של הסוגיה.
את הפרויקט של הסוגיה, או את המפנה של הסוגיה. עכשיו בוא נתחיל לעבוד, כן? אסור לו לחבול, בוא נתחיל לדבר על זה עכשיו. הוא מקבל, כמה הוא מקבל, מה הוא מקבל, למה הוא מקבל? בוא נתן לו פחות, בוא נראה אם זה צרה בגופה. אבל אסור לו, זה כאילו, זה אפילו לא עומד לדיון. ואז הגמרא תצטרך להביא את הפרק ולהסתדר.
כל כך אין איזה מקור שראה שהיא כאילו ממש יצירתי פה.
לכאורה יש מקורות הפוכים, שאומרים שהאב הרודד מגיעו כמו שאתה עושה
את זה. כן, כן, כמו שגילת מביא, מותר להרביץ, אפילו צריך להרביץ לילדים. כידוע.
אוקיי, בואו נדבר אז רגע...
בואו נתרשום פעם על
ההקלטה
של השיעור.
לקראת הסיום של השיעור, אז בוא רגע רק נסמן את המבנה של הסוגיה, ראינו את הפתיחה פה, באמת שיש הרבה מה להרחיב בניואנסים הקטנים שהתוספת מצליחה לעשות, על ידי הצגה פשוטה ואלגנטית של הדברים. החלק השני, אוקיי, מה הלאה, מה החלק הבא של הסוגיה?
שתי הייתי בו, דילגת על זה, למה כיוון?
לא, לא, זה אומר, זה חלק
מה...
אני חושב, אני אומר, זה חלק מה... כן, יש. אמר לה, לא זכתה התורה לאב ולשבח נעורים בלבד. כן, עכשיו אנחנו מכירים כבר את המילה של אביי, אבל אם באמת נאמץ את ליבני, אז יש פה הסתם הבא ומביאה את זה כתשובה לאיטי והראשון, חובל בבית עברי, אוקיי? ומשתמשת באותה תשובה לאיטי ויבא. ופה היא מכניסה פתאום את המקור ש... שוב, אם ראינו זה המקורות של הסוגיה, קשה לומר אותו, קשה לקרוא את רב על ידות. אבל הנה, את אמנמי בשבט, כן? החובל בביתו קטנה פתור, את אמנמי בשבט, אין בעיה. אוקיי? עכשיו פה הסוגיה כבר נכנסת לחלק הבא. מה קורה בחלק הבא?
בחלק הבא מושיעה על האיטי
ו... ומיני. בעצם. החלק הבא בעצם משווה בין שני ברייט, נכון? משווה בין החובל בביתו קטנה.
אנחנו קראנו את זה הקמייטה וברייטה.
שוב, מבנו גדול.
יכול לקרוא לזה הקמייטה וברייטה, ככה גם מתייחס לזה
בעצדו,
גם ככה
זה
מתייחס לזה בברייטה. תן לו. הקמייטה
וברייטה. מה זה? קמייטה וברייטה?
כן, שתי הברייטות. פשוט ככה גמרה קוראים. בסוף החבדיות.
כן, קמייטה ו...
יש כאן איזשהו היבט פתאום על היחס של הבנים ובנות של האבא, שהוא כבר לא מהותי אלא פונקציונלי. האם סומכים שלך או לא סומכים שלך? זאת אומרת, קודם זה היה ממש מורגש, כי זה, כמו שאמרתי מקודם, שזה ממש המשך של האבא. הבת שלי זה ממש אני. שהוא קצת לא אני, אבל ממש אני. ופה זה כבר ממש שאלה פונקציונלית, כאילו האם יצליח או לא יצליח, האם יפרנס לו או לא יפרנס לו.
כן. ופה באמת, פה כבר אין הבדל בין בנים לבנות, נכון? זה באמת הקושי. עכשיו פה אני אפשר להיכנס בעצם לסוגיית חבלת ילדים, כן? ואוקיי, אז א', הדיון פה צריך לומר הוא סתמאי, נכון? כל הדיון הזה. ואיך ההשוואה בין שני הברייתות הולכת? איפה הנקודות הציון המשמעותיות? הבחנה ראשונה, סמוכית. מה קורה פה עכשיו? אוקיי, יש פה דיון שמשווה בין שני הברייתות. איך הוא מתגלגל?
מתחילים, בהתחלה נשים...
סמוכים על שולחן.
סמוכים לא סמוכים. בשאלת התשלום עצמו. סמוכים ולא סמוכים, ואז הולכים ל...
סמוכים.
מתחילים לסדר את זה. הקמה איתה מדברת בסמוכים על שולחן, לא?
יפה. ואז בעצם, כן, יש לנו טיפול ב...
ופה, בסמוכים עוד פעם נכנס לבת שהוא לא נצרף בבת. אפשר למחוק את כל הקטע של
העבד. ופה העבד גם נכנס הפוך, כאילו, אם אתה יודע כל שכן.
כל שכן.
ברור שהבת יותר מעבד.
כן.
כן.
אבל אפשר למחוק את זה.
אז שוב, אז מה הקושיה על מה הקושיה על הקמה איתה?
זה לא קשור לסוגיה.
זה קשור לסוגיה.
זה הסוגיה.
זה העניין, זה העניין, סך, זה העניין. מישהו יתאמץ להביא את זה. בסדר?
אוקיי, אז הקושיה הראשונה על הקמה איתה. איזה נקודה היא, מה מפריע לה להעמיד את הראשונה בסמוכים?
כי זה שכתוב חובל בביתו הקטנה, פטור.
אוקיי.
ולא יודע איך הם שחבלו בחייבים, ניתן להם.
פטור. כן.
זה תשובת...
כן, ובאה מהחבים זון.
מה הרים פוגעים בה? זה אחת גזעים. תשובת, ואז יש תשובת רב ולעולה.
סליחה, זה בעצם אין סמוכים. לא סמוכים, סמוכים. אוקיי, ועד שמגיעים באמת לתשובה של העדפה, אוקיי? ואז על הברייתא השנייה,
כאילו רק צריך להבין שיש פה כאילו רק השבט, רק במקרה שהם לא סמוכים, ורק לגבי מה שעודף על המזונות. בסוף כאילו מה נשאר לו, אתה מבין?
רק עודף
שלו. מה נשאר בסוף לאבא מכל הסיפור?
מה שהיא, אם היא לא סמוכה,
רק מה שנשאר, מה שנשאר מהמזונות שקשור לתשלום השבט, זה מה שהוא יקבל.
כן.
אוקיי, ברור. ואז יש את האורכים
והרבה. זה קצת הכיוון ההפוך, כי לרוב אנחנו תופסים את הדיון המוראי הרחבה של ה... כאילו ביחסי הבת, כאילו, גילת כאילו מאיר הזה, שלרוב התפקיד של המורה זה דווקא להרחיב את הדין של
הסמכות
האב על ביתו, ופה ביתום כאילו...
כן,
אבל כאן ברגע שהגמרא אמרה מראש אני לא רוצה שהוא ירביץ לה, אז הייחוד הזה בין השאלה של הבעלות הממונית לבין השאלה של המדיניות המוסרית של החבלה, כאילו...
שיקול ערכי.
שיקול ערכי אומר, טוב, אתה מבין מה אני חושב על מכה, להרביץ לילדים, כאילו? איפה אתה הבעלים של זה? נכון, הסוגיה פשוט הולכת.
טוב, אני חושב שאת כל הדיונים האלו באמת על הסוגיה, על הכיוון שלה, אותי גם עוד מעניין, כן, התמונות שעולות פה על של הגברא קפדנא, וסמוכין על שולחנו, וכל זה לנסות להקדיש לזה יותר עבודה, אני רוצה בינתיים, אבל רק לפחות שנראה את הסוגיה מול העיניים שלנו.
עכשיו מעניין שצער גוף היורד
מהסוף. אז עוד שני גם, כן.
מי זה, הסוגיה כאילו הולכת אל הצד השני, היא אומרת, אם הוא זן אותם, הוא צריך לקבל את הכל. וכאילו פתאום,
נכון? התמונה מתהפכת אלינו.
סומכים על השולחנות גם דמי מורה ודיני הדמיורה של רבי יוחנן ודיני מציע, על פניו.
זו השאלה, האם באמת אומרת שהוא חייב לפתור?
אני לא יודע, איזה מימרה, אני לא מכיר את המימרה. תגיד לי, אחרי זה זה מימרה, זאת
אומרת. בטר, בטר, הוא כאילו מושיע, לא ממש, ולא כזה ממש,
אלא סמוכי על השולחנות. אז זה העבודה שאתה, זה העבודה ש...
אנחנו חושבים יקבלו כסף,
אבל
אסור לו להקות
אותה, למרות שהוא גם...
בסדר, זה חלק מהעוקץ. אבל כאילו, האופן שבו השאלה מוצגת, סליחה.
יש לך פה שני דברים, יש לדברים כל זה, סמוך לשולחנות, סמוך שכל יכול זה רבי יוחנן ולא מציע, וגם התירוץ של העדפה זה לכאורה תירוץ במשנה בכתובות של רב אולה ששם הוא נדחה.
יש פה גם שלוש, עכשיו חוזרים עוד פעם להקמה, עכשיו חוזרים פה עוד פעם להקמה איתה, חוזרים דקטני ולא אפילו אחרים שחברו.
אוקיי, אז
זה מתחיל בקושיה על הקמייטה, עובר לקושיה על האורמינו, על הברייטה, וחוזר לקמייטה, ולא עוד אלא אפילו אחרים שחבלו בה, חייבים לתן להביא, אז זה ציטוט של הקמייטה.
כן, משתמשים בזה, כן.
לא, למה? זה קושיה על הקמייטה. הייתי יכול, אם הייתי עורכת, הייתי מעלה את זה חזרה, הייתי מעלה את זה
חזרה. זה הקפיד? אוקיי, אני...
אם תלמד פעם עם שעס בינלנט למופסטה, תראה שכל זה מפנים ולא מצא
צריך לעשות את זה מדי פעם. בסוף טוב, בסוף בכל אופן צריך באמת יותר אולי גם לעבוד פה על הנקודה הזאת.
אבל אני יודע,
התירוץ
של
ההדפה, כן, אני רק רוצה, זה מה שאני אומר, אני חושב שבאמת הדבר הבא שצריך לעשות זה לשבת על הסוגיה הזאת יותר, לשבת בתוך ההקשר שראינו בה, אני רק רוצה להראות פה את הסוגיה, אוקיי, ולא שני החלקים הבאים שלנו בראש זה רק הסגולה, נכון?
סגולה
כן, שני אמירות אמוריות מאוד מעניינות על הסגולה, שחושב שזה גם, לאור העובדה גם שהסוגיה של קרקע ופירות עוסקת בחובל באישה, ושם היא מציעה איזה מין פתרון כלכלי מעניין. אוקיי, קרקע ופירות זה הדרך שלנו לתת פתרון לסיפור הזה. פה היא מציעה פתרון אולי דומה, כן? הסגולה. ובסוף באמת הדיון הארץ ישראלי של...
רבי יוחנן לרשמיש.
כן. אז... זהו,
אז נכון. רגע אחד, בואו נראה שאנחנו מתקדמים. מחר הזמנתי את הלכה להשמיד את מי שרוצה.